אז אנחנו נתחיל שוב. Anything I said? אולי עדיף שאני לא אדבר על הרעיות או על הקרבה למוות ועל הדברים שזה עשוי לעשות לנו. האמת שאפילו לא הספקתי להגיד את השם של השיחה. השיחה היום, אחר הצהריים הזה, היא על חמלה ואומץ. חמלה ואומץ. אז התחלתי ואמרתי קודם, דיברתי כמה מילים על חג הסוכות ועל הרעיות, ואז התחילה האזעקה, ואז לטובת גם מי שישמע את זה בהקלטה שלו, ישמעו את האזעקה פתאום, וירוצו למקלט וכזה. אז אנחנו שבוע בתוך סוכה. לא התכוונו, אבל זה יצא בול. ומשהו בארעיות של החומר, מזכיר לנו את הארעיות שלנו, יכול, יש לו את הפוטנציאל, גם להפחיד אותנו ולטלטל אותנו, וגם לסובב את הלב תודעה שלנו לכיוון הנכון. איכשהו סיפור החיים שלי הוביל אותי לכמה וכמה מפגשים עם אנשים על סף מוות, חלקם חברים מאוד קרובים שלי, אחד מהם הוא רוב, מורה של יהל, שיהל הזכיר אותו, ואחד מהם הוא יונתן, דומיניץ היקר, שנפטר ממש עכשיו, חודש וחצי, משהו כזה. וכמה מילים מתוך המפגש עם יונתן, שחוברים המון המון שנים, וסיפרתי את זה היום באחת הקבוצות, שהסרטן התפשט, והתפשט והתפשט, ויונתן הלך, ואפשר להגיד, הזדקך. עבר תהליך מאוד עמוק, מרהיב של, נקרא לזה פשוט פתיחה נפשית, רוחנית, פייפייה, וגם ככה הוא היה אדם מופלא ביותר ביותר, כולו עשוי מטור. אחד הדברים שנשארו מאוד חזק זה האהבה שלו לקפה. אז בכל פעם שהייתי באה לכפר הקטן תל אביב, היינו נפגשים, והייתי מסיעה אותו זה מצחיק לדבר על זה בלשון עבר, זה היה עכשיו, כן, ממש. תל אביב, אתם יודעים, כיכר מסריק, שם הקפה שהוא אהב, ושם גם יכולת לשים את האוטו, ככה ממש לידינו, ובקרה צריך להזיז, כי כבר היה לו ממש קשה ללכת, והיינו יושבים לשתות קפה. ויונתן היה אומר, לילוש, תראי איזה יופי. עכשיו בואו, כיכר מסריק, תל אביב. מה? אמר, תראי איך האור עובר דרך העלים. אני כל כך מתרגש מזה. והיום התחיל לבכות מרוב יופי. עכשיו, יונתן, מי שהכיר את יונתן, היה בארכיטיפ הלוחם. גבר שבגברים, ממש. והיו שנים ארוכות שהוא פשוט סיפר על זה מאוד בפתיחות ובפומבי, זה לא משהו שאני מוציאה לאור חדש, אבל היו שנים ארוכות שהוא לא היה בקשר בכלל עם איכויות הרגש שלו. ומשהו בקרבה לארעיות ולמסתורין של המעבר, שאפשר לקרוא לו גם מוות, עבד על התודעה שלו בצורה כזאת, שהייתה כבר גם ככה מאוד בשלה ומוכנה לזה, שהעיניים שלו ראו יופי הרבה מאוד מהזמן. אנחנו מדברים על אדם שהיה בכאב מאוד גדול, הרבה מאוד מהזמן. זה לא הוציא אחד את השני. זה לא שהוא חיכה שכאב יעבור ואז הוא יכול היה לראות את היופי, אלא היופי לקח את הכאב למקום אחר. ולא הייתה לי ברירה אלא להידבק בזה. באמת, הייתי חייבת להודות שהפיקוס המתונף הזה בתל אביב, הוא באמת עץ נורא יפה וגדול, אבל גם, וואו, הוא כל כך יפה, ופתאום יכולתי לראות בדיוק יחד איתו את מה שהוא ראה. וגם רוב היקר, ממש, אני חושבת שאלה היו המילים האחרונות, או בין המילים האחרונות שלו, אני חושב, הוא ממש ממש חרוט לי, שהוא אומר, it's all amazing. It's all so wonderful. והוא גם היה בכאבים עצומים של הגוף. עם שניהם זכיתי לעשות רעיונות מצולמים שנמצאים ביוטיוב. אפשר להסתכל, לראות, לקחת השראה. מה אפשרי לנו בהתחככות הזאת, במסתורין? ונדמה לי שהחמלה והאומץ הן שתי האיכויות שהכי, הכי, בוא נגיד, המובילות שנדרשות לנו בזמן כזה. יש כל מיני מודלים של התעוררות. יש את המודל שכולנו מכירים של הפסל, של הבודה הגברי, יושב ככה, קו אור, בין שמיים וארץ, אקסוס מונדי, ציר העולם, והוא תחת לעץ הזה, הוא אומר, אני לא זז עד שלא אכפת לי, עד שהעצמות שלי יתפוררו, לא אכפת לי, מפה אני לא זז, הנחישות הזאת, עד איתנה, איכות שמאוד מאוד נחוצה, נחוצה לנו כבני אדם, בין אם אנחנו גברים, נשים, אבינארים, כל הסבב, לא משנה. האיכות הזאת שיודעת לשבת ולהישאר, ולהחזיק מעמד. והאיכות הזאת מופיעה בהרבה מאוד, הדוגמה של הפסלים של הבודה, שנוגע באדמה ויושב מאוד זקוף. האיכות הזאת של הנחישות נחוצה לנו מאוד, כשאנחנו פוגשים את הבפנים הסוער שלנו, ועוזרת לנו לאסוף ולהרגיע. ולהפריד בין עיקר ותפל, ולהמשיך הלאה איפה שצריך להמשיך הלאה, ולעצור איפה שצריך לעצור. מודל התעוררות גברי. ויחד עם סידרת גוטמה, שהלוחם, בכלל כפול ומכופל, כן, הלוחם, יחד איתו יש את המודל של קוואנין, אלת החמלה, שבכלל התחילה כגבר, עברה להיות אנדרוגינוס, נורא מעניין, בסין ויפן. והיום איכשהו אישה, לא בדיוק ברור. אבל היא יושבת עם הבודה, יושב, דמיינו פולוטוס. היא יושבת ככה, אחת התנוחות החביבות עליי, משהו כזה. רגל פה, רגל שם, כל הבטח הזה של הפתוח, היד, יד שמאל נשענת בכלל, כן, המרפק של ימין על הברך של ימין, כאילו, היא לא חתמה על שום חוזה שהיא צריכה to tough it up, אלא להפך. ובכל מיני פסלים שלה, מעבר לדימוי הזה, פסלים או ציורים, היא מצוירת או מפוסלת כמישהי בעלת המון המון ידיים. והמון המון עיניים כדי לראות, והמון המון אוזניים כדי לשמוע את כל הבכי של העולם, ידיים כדי להקל על הסבל, עיניים כדי לראות אותו, אוזניים כדי לשמוע אותו. זאת אומרת, היא לא מתחמקת מהכאב של החיים, אלא להפך, היא מוסרת את עצמה. ואפשר לומר, נגיד, מאוד מאוד ב... לא עולה לי המילה כרגע, אבל בסכימטיות אולי, שזה אחד המודלים הנשיים להתעוררות. ושוב, נשי גברי לא קשור למגדר, אלא לחלקים בתוכנו. הסמוראי והסבתא. טיבטים אומרים, kind as a grandmother. תרגל באופן כזה שנהיה טובי לב כמו סבתות. מקווה שהסבתות שלכם היו כאלה. בזמנים כאלה משוגעים, אנחנו צריכים את כל העזרה שאפשר. הכל כמו יצא מכיוונון, ויש בזה הרבה צל, וגם יש בזה הרבה אור. כי זה מאוד מהר מפריד עיקר מתאפל, ומעמיד אותנו מול העובדה החותכת הזאת של מותנו המתקרב, מותם המתקרב של אנשים יקרים ואהובים לנו, או הכיליון של כל דבר שנמצא וחי. לא כאסון, כמסתורין. ואולי באופן נרחב יותר, דרושים לנו מיתוסים. לחיות לאורם. אז יהל הזכיר באחת השיחות שלו את העובדה בעיניי מאוד מאוד מעניינת ומשנה את התפיסה שהמיינד שלנו לא ניטרלי. אנחנו כל הזמן, כמו אפשר להגיד, fabricate, מפבריקים, מבנים מנטלית, תפיסות. גם אם נדמה לנו שאנחנו seeing things as they are, כמו שאמרה אנה יסנין, we don't see things as they are, we see things as we are. אנחנו רואים דרך הפריזמות שלנו. אנחנו רואים דרך ההשקפות שלנו. אין דבר כזה, אין חיה כזאת, ניטרלי. ובעצם אנחנו יכולים לראות את העדויות לזה. למשל, אם אנחנו חווים ברגע מסוים דוקה, צריך לחפש את הוויו, במה אנחנו מאמינים, במה נאחזנו עכשיו. יכול להיות שזה בדימוי עצמי כואב, יכול להיות שזה בהשלכה על מישהו אחר, יכול להיות שזה משהו שקשור לעבר, משהו שקשור לעתיד, אבל איזושהי פריזמה שמחייבה לנו, שמספרת לנו מי אנחנו, וזה לא סיפור טוב. וזה מחייב. אז הדוקה, הדבר הזה אשר קשה לשאת אותו, מגיעה יחד עם פריזמה צרה של סלף, בדרך כלל לא כזאת להיט, ונדמה לנו שזאת האמת, וכמובן מגיעה יחד עם אחיזה, זה מין שילוש כזה. ומתישהו שאנחנו קולטים את זה, אפילו להרף עין, אפילו לרגע, אנחנו מתחילים להבין על מה הבודה דיבר, שהוא אמר, יש לנו את הכוח ואת האפשרות ואת הפוטנציאל להטות את התודעה לכיוון המיטיב. עכשיו, זה קצת מין להטות את התודעה, מי ימתה את תודעה של מי ו, אבל לא משנה, התנועה קיימת. זאת אומרת, כשיש דוקה, התודעה נטטה לכיוון הלא מיטיב. ברגע ששמנו לב, אפשר להשתמש בכל הכלים כלי הנגינה שכבר ניגענו בהם בריטריט הזה, ועוד הרבה אחרים, כדי באופן מכוון ומודע לזוז משם. בתור חובבת מיתוסים, אני חושבת שזאת אחת הסיבות לעוני הרגשי והרוחני שלנו. ששכחנו כמה מהמיתוסים הגדולים של החיים שלנו, שהיו מאוד נוכחים בהרבה תרבויות, המיתוסים של הצדיקים, למשל, של נשות הרוח. אנחנו פה יושבים באנדו, אתם יודעים מי הייתה כאן. בעלת האוב, wise woman, אישה שידעה לראות, דרושים לנו מיתוסים, להיזכר דרכם במה אפשרי לנו, ואפילו במי אנחנו באמת. וכמו המיתוס של הבודה יושב מתחת לעץ, שאני אומרת מיתוס, אני לא מתכוונת שזה לא קרה במציאות. כנראה שכן, אנחנו, יש כל מיני עדויות, ואנחנו לא באמת יודעים, אבל זה לא כל כך משנה. מיתוס זה משהו שחי בנו ורלוונטי לנו, בין אם הוא קרה או לא קרה. במה שנקרא מציאות. כמו למשל ההבנה שלוקחת אותנו לראות דרך העיניים של הבודה. לראות את האחרים דרך העיניים של טבע הבודה. להחזיק באופן מכוון ומודע ולפעמים ממש במאמץ את התפיסה, את הוויו, את ההשקפה שבכל אחד יש את פוטנציאל ההתעוררות. ואפילו יותר מזה, הטיבטים אומרים, ההתעוררות שם לגמרי היא רק מכוסה על ידי שכבות. שכבות הגנה, שכבות של חימר ובוץ, שכבות של בטון. מחוסה, אבל היא שם. אם היינו חושבים ככה על עצמנו, בזמנים הכי קשוחים שלנו, איך זה היה יכול לשנות הכל? כי בזמנים הכי קשוחים שלנו אנחנו נורא מאמינים, נורא נורא מאמינים שאנחנו לא ראויים. והשאלה ש... יהל הביא, what are we going for? שאלה של רוב. אני רוצה להוסיף לה עוד שאלה. What makes me come alive? מה משמח אותי? מה מרגש אותי? מה גורם לי להרגיש חי או חיה בעולם הזה? אנחנו כולנו מכירים את התנועה של הסלפינג, נכון? סלף זה לא שם עצם, זה יותר פועל. אנחנו הולכים ומלקטים דברים ומשייכים אותם לעצמנו ואומרים, זה מי שאני, אני מישה, זה מי שאני, אין מה לעשות, ככה אני, ככה אני, זה מי שאני. ואנחנו נועלים את עצמנו ככה היטב, 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 שמים את עצמנו במרכז היקום, במקום לתת לעולם להיות המרכז, ואנחנו חלק יפהפה ונדיר ממנו, עם כל הברכות שנובעות מכך. בעצם מדובר על טעות ייחוס בסיסית, לכווץ את הקיום לסלף, לחומר דחוס שמזהה רק את עצמו. זה נכון לעצמי הפרטי שלנו, זה נכון להזדהויות שלנו עם מגדר, עם הלאום, עם המדינה, עם המשלח יד, עם מצב משפחתי, עם מה שנראה לנו כהישגים שלנו או כישלונות שלנו במדיטציה ובחיים. והביטוי הישיר של זה זה הדוקה. קשה לשאת את זה. אנחנו לא באמת בנויים לזה. אחד הספרים של רומן גרי, ספר שנקרא המלתחה הגדולה, שקראתי אותו לפני הרבה שנים, על ילדי רחוב, ספר נורא נורא יפה, אז אחד מהילדים אומר לחבר שלו, אם רק ייתנו לי את הצ'אנס, יש לי כישרון לאושר. אני יודע את זה, יש לי כישרון לאושר. האמת לכולנו יש את זה. לכולנו יש כישרון לאושר, רק אתם יודעים, זה אחוז אחד כישרון ו-99% של עבודה. צריך לעבוד בזה, כי הרבה פעמים הביאו באופן אוטומטי, נסגר. ואנחנו שוכחים שאנחנו הנהר הגדול. אנחנו שוכחים שמה שיש בנו הוא עצום, לאין שיעור. ומי שרואה יודע. יש פה בודות, אחת-אחת, ממש ככה. בודות ששכחו מי הן, שכחו את הטבע שלהן, ומתבלבלות לחשוב שהן השכבות. אז אנחנו כל הזמן חיים דרך אופן ראייה. ויש אופני ראייה שמביאים לחופש ולטוב ולטוב וכאלה שפחות וכאלה שבכלל לא. יש אופני ראייה מעודנים יותר ויותר כמו העבודה שעשינו עם המודעות ועם החלל. שיר קטן על חלל. גם חלל נלכד לפעמים בתוך מיכל קטן. וכל אותו הזמן פרודותיו מתקתקות בשפת מורס אל השמיים העצומים. אז המקום הזה שאנחנו אולי קצת 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 מתחילים להכיר בטוב הבסיסי שלנו, בטבע הבודה שלנו, ואז משהו בזה מתחיל לתקתק במורס אל דבר הרבה 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 יותר גדול. והפעולה הזאת של להסכים לראות דרך איזו פריזמה אנחנו רואים ולשנות אותה, היא פעולה גם של חמלה וגם של אומץ. ובעומק שלהן הן לא נפרדות. חמלה, compassion, זה בא מהלטינית, compassion, היכולת שלנו להיות עם ייסורים, עם כאב של מישהו אחר או של עצמנו, בגובה עיניים. לא להיקבר מתחת לכאב ולא מלמעלה למטה, שזה יותר רחמים ויש בזה התנסות כלשהי. זה נורא פשוט, זה איזושהי תגובה הכי בסיסית שלנו כבני אדם, להרגיש חום בסיסי כלפי מישהו או כלפי עצמנו. זה האיכות של האדמה, היציבות, כמו האינדיאני הזה, sitting bull. מין כזה solid and organic, כן? Present and resting. ובחמלה יש משהו שהוא אורגני. נורא מעניין, זה אמירה של שנטידבה מהרבה מאות אחורה. הוא אמר, any act of cruelty is like planting a dead tree, but any act of compassion is like planting a live tree. It grows and grows endlessly and never dies. כי גם אם נראה שזה מת, זה תמיד משאיר אחריו זרע. תמיד משאיר אחריו זרע. עכשיו זו העונה של הזריעה של כל מיני פרחי חורף ופרגים. יש בזה אקט מאוד יפה של trust. אנחנו שמים עכשיו משהו שיגדל ויהיה. ויהיה יופי. כן, בהמשך, אפילו אם זה לא יקרה עכשיו, אפילו אנחנו בעצמנו, אולי לא נראה אותו. אולי נזוז משם. אולי נעזוב, אבל בשביל מישהו אחר. וחמלה זה לא חייב להיות רגש. זה עוד משהו חשוב לומר. אלא זה יותר state of mind, בדיוק כמו אהבה. זה, אם אהבה זה הרצון, מדברת על המטה, על ה-loving kindness, הרצון בטובתו של מישהו או של עצמנו. אז חמלה זה משהו שקורה בדרך כלל כשאנחנו פתוחים ולא עסוקים בעצמנו. בעצמנו הזה דרך הפריזמה של הסלף הקטן, המבודד, הבודד. חמלה עולה באופן טבעי. זה ה-attitude of warmth. זה מגיע באופן ישיר מההיעדר של אגרשן, של אגרסיביות, של תוקפנות. בעצם, הרבה מהסיפור זה לזהות תוקפנות בנו ולתת לה לדעוך, לתת לה להשתחרר. לזהות איך הדבר הזה מתגאש בנו, מתגבש בנו, הרבה פעמים כשנפגענו או כשנבהלנו. הכעס יושב או על פחד או על פגיעה או על שניהם, אז התוקפנות מגיעה יכול להיות שאני יכול ללכת ישר לתוך הלב של הדבר, ישר לתוך הפגיעה, ישר לתוך הפחד. אז משהו בתוקפנות מתחיל להתמוסס ומשהו בחמלה מתחיל לעלות. שוגים טרונק באמורה של פמה צ'ודרון אמר על זה. There is a difference between emotional compassion and compassion compassion. You do not necessarily feel it. You are it. והאומץ אני רוצה להגיד, זה כל השאר, זה מה שמאפשר לחמלה, להסכמה המודעת, להפסיק לפתח תינה. צריך הרבה מאוד אומץ כדי לא ללכת לתוקפנות. צריך הרבה מאוד אומץ כדי להסתכל פנימה, לראות את הכעס, ולא לצדד בעצמנו, ולחפש כל הזמן הצדקות, ושאנשים יגידו שאנחנו צודקים ומישהו אחר טועה. צריך הרבה מאוד אומץ לוותר על ה-terrible need to be right, ועל הרצון to get even, לנקמה, לא לצאת פריירים, כל הסיפור הזה. צריך הרבה מאוד אומץ לחמלה. אבל בעיקר צריך את האומץ כשהסלף מקובע וצפוף ומחניק אותנו. וכשאנחנו מתחילים לעשות את העבודה בכל מיני אזורים אחרים, כמו להסתכל על הסלפים למשל, להטות את התודעה לכיוון המיטיב למשל, זה כמו דומינו רב-ממדי, מתישהו אנחנו מתיישבים בתוך לב החמלה. וזה כבר לא משהו שאנחנו עושים בשביל מישהו, אלא זה דרך חיים. And it's not about us really. שאלו אותי למה אני מתכוונת, מה המשפט הזה. לכל זה. לכל זה. אז לרילקה יש ספר נפלא, נקרא מכתבים למשורר צעיר. לפני נראה לי 100 שנה, משהו כזה. הוא ככה מדבר איתו ואומר לו, המשורר הצעיר שמבקש ממנו עצה. הוא מאוד מאוד סובל. ורילקה כותב לו, אנחנו איננו אסירים, שום פחים או מלכודות לא הונחו סביבנו, ואין כל דבר הבא להטיל עלינו אימה או לגרום לנו איסורים. הוצבנו בתוך החיים, בהיותם היסוד, שאנחנו מתואמים איתו ויותר. אין לנו סיבה להתייחס לעולמנו בחוסר אמון, כי הוא איננו נגדנו. אם יש בו חרדות, הרי הן החרדות שלנו. אם יש בו תהומות, התהומות האלה שייכות לנו. ואם קיימות סכנות, עלינו לנסות לאהוב אותן. ורק אם נכונן את חיינו על פי עיקרון זה, דבר זה שכעת מצטייר לנו עדיין כזר מכל זר, יהפוך לקרוב מכל, ליקר מכל. איך נוכל לשכוח את אותם מיתוסים נושנים, הניצבים בראשיתם של כל העמים, האגדות על הדרקונים הנהפכים ברגע הקיצוני ביותר לנסיכות. אולי כל דרקוני חיינו אינם אלא נסיכות, שרק מחכות לראות אותנו פעם אחת, ולו פעם אחת פועלים ביופי ובאומץ. אולי כל מה שמפחיד אותנו אינו ביסודו העמוק, אלא משהו חסר ישע. הזקוק לאהבתנו. אני רוצה לקרוא לנו סיפור, מיתוס עתיק. מיתוס על לוחמי השמבלה, אגדה טיבטית, אולי זאת אמת. מגיעה עת שכל החיים על כדור הארץ עומדים בסכנה. כוחות ברברים עלו, למרות שהם מבזבזים את כל עושרם בהכנות להשמדה הדדית, יש להם מכנים משותפים רבים, כלי נשק ועלי יכולות השמדה בלתי נתפסת, וטכנולוגיות שמחלות את העולם. כעת, כשהעתיד של כל החיים תלוי על חוט דקיק, מופיעה ממלכת שמבלה. אינך יכול ללכת לשם, משום שאין זה מקום. הוא קיים רק בלבבות ובתודעות של לוחמי השמבלה. אולם אינך יכול לזהות לוחם שמבלה לפי מראהו, משום שאין להם כל תלבושת או סימן. אין שום תווית, אין גם כל בריקדות מהם ניתן לאיים על האויב, משום שללוחמי השמבלה אין ארץ משלהם. הם תמיד נעים בשטחים של הברברים עצמם. הגיעה תקופה שבה נדרש מלוחמי השמבלה אומץ עצום, אומץ גופני ומוסרי, משום שהם חייבים לחדור אל לב ליבה של הממלכה הברברית, למוקדי הכוח, ולנטרל את הנשקים. כדי להסיר את כלי הנשק הללו בכל מובן של המילה, הם חייבים להיכנס למסדרונות הכוח, היכן שמתקבלות ההחלטות. לוחמי השמבלה יודעים שהם יכולים לעשות זאת משום שכלי הנשק הם מנו מאיה, זאת מילה בסנסקריט, תוצרי תודעה. חשוב מאוד לזכור זאת, כלי הנשק האלה נוצרו על ידי תודעה אנושית, משמע שישנה אפשרות גם לפרקם על ידי התודעה האנושית. לוחמי השמבלה יודעים שהסכנות שמאיימות על החיים, על כדור הארץ, לא מגיעות מרוחות מרושעות או מכוחות שמחוץ לכדור הארץ, הן עולות מתוך הבחירות במערכות היחסים שלנו עצמנו. כך שכעת לוחמי השמבלה חייבים להתאמן ולהתכונן. הם מתאמנים בשימוש בשני כלי נשק. כלי הנשק הם חמלה ותובנה. שניהם חיוניים. אנחנו זקוקים לראשון, משום שזה נותן לנו את הדלק. זה מניע אותנו לפעול בשם האחרים. אולם כשלעצמו זה עלול לשחוק אותנו. כך שהשני, התובנה אל התהוות הגומלין התלויה של כל הדברים, ההבנה העמוקה בהירה, היא הכרחית. התובנה הזאת היא מאפשרת לנו לראות שהקרב אינו בין אנשים טובים לאנשים רעים. משום שהקו שמפריד בין טוב לרע חוצה כל לב אנושי. אנחנו מבינים שאנחנו קשורים זה לזה כמו רשת, רקמה, ושכל פעולה שמקורה בכוונות טהורות משפיעה על הרקמה כולה ומביאה לתוצאות שאיננו יכולים למדוד או אפילו לראות. אולם תובנה לבדה עלולה להיות קרירה מכדי לעורר אותנו להמשיך. אנחנו זקוקים גם לחום של החמלה, לפתיחות שלנו לכאבי העולם. שני כלי הנשק או האמצעים הללו נחוצים ללוחם השמבלה. אני מזמינה אותנו לצאת מתוך המיתוסים השגורים, שבכלל שכחנו שהם מיתוסים, כמו מי אנחנו, מה הסיפור שלנו בעולם, אולי אנחנו קורבנות, אולי אנחנו ישראלים, אולי אנחנו אמריקאים, אולי אנחנו גברים, אולי אנחנו נשים, אולי אנחנו חלשים, אולי אנחנו כועסים, אולי אין מוצא, אולי הכל אבוד, אולי אנחנו קטנים מדי ולא יכולים, וכל המיתוסים הלא מועילים האלה, המאוד לא מועילים האלה. לכוון את התודעה והלב שלנו למיתוסים שהיו קיימים מקדמת דנה, מתחילת האנושות עד היום, לא סתם, ולא סתם אנחנו זוכרים אותם והם חיים גם בנו. כי האקט הזה של התמסרות למיתוס מיטיב הוא אקט שיש בו גם חמלה וגם חוכמה והמון המון אומץ. והוא לטובתנו, והוא לטובת כולם. אז הבטחתי לכם את התרגום לאנגלית, לעברית, לעברית, של השיר, נכון? של השיר, אל תהססו. ואני רק אגיד רגע לפני התרגום, שבוואג'ריאנה, שזאת אחת הדרכים בבודהיזם הטיבטי, אחת הדרכים של המהיאנה, בעצם כל דבר שקורה לנו, כל דבר שקורה לנו, הוא חומר הבערה בדרך שלנו. הוא המורה שלנו. כל מה שאני רואה הוא המורה שלי. כל מה שאני שומעת הוא המורה שלי. כל מה שאני חושבת הוא המורה שלי. כל מה שאני חווה או חווה הוא המורה שלי, אם אני אתן לו. וגם כשנדמה לנו ששכחנו לגמרי, שנכשלנו לגמרי, שירדנו הקבצה, שהכל עבוד, אפשר כמו להפוך גרב מבפנים ולקחת את התחושה הזאת כחומר הבהירה שלנו. התחושה הזאת ממש שממנה אנחנו נמלטים רוב חיינו, עושים אין ספור מסעות רק כדי לא לפגוש את הפגיעות שנמצאת למטה של הזעם, את הבושה, את תחושת החשיפות הזאת, מה שזה לא יהיה. וכשאנחנו משתמשים באומץ שנתון לרשותנו, אם רק ניתן לו צ'אנס, אנחנו עושים את המהלך העצום הזה, שהוא פשוט להתהפך פנימה. כזה. זה לא לוחמי שמבלה עם מיליון דרקונים שם בחוץ, אלא פנימה. וואו. וכל העולם שלנו משתנה. העולם עצמו הופך להיות הבודה. זו דרך הכי טובה שאני יכולה לתאר את זה. והמהלכים שלנו, הקשר שלנו, היחס שלנו לעולם, מקבל את הצליל, את הטעם, את התדר של עדינות מופלאה. אנחנו לא לוקחים יותר מדי, אנחנו לא נותנים יותר מדי, אנחנו לא הודפים ולא מושכים ולא... ישבנו במקום שלנו סוף סוף, שחיכה לנו כל כך הרבה זמן, ואמר, איפה הייתם? איפה הייתם? סוף סוף באתם. וולקאם. אל תהססו, מרי אוליבר. אם פתאום אתם... באופן בלתי צפוי, מרגישים שמחה? אל תהססו, יקנעו לזה. יש המוני חיים ועיירות שלמות שנהרסו או בדרך להיהרס. אנחנו לא חכמים, ולעיתים קרובות איננו טובי לב. בדברים רבים לא ניתן לגאול לעולם, ובכל זאת. לחיים נותרה אפשרות מסוימת. אולי זו דרכם להילחם בחזרה. שלפעמים משהו קורה שהוא טוב יותר מכל העושר או הכוח שבעולם. זה יכול להיות כל דבר, אבל סביר מאוד שתשימו לב לזה ברגע שהאהבה מתחילה. בכל מקרה, לעתים קרובות זה קורה כך. בכל מקרה, מה שזה לא יהיה, אל תפחדו מהשפע של זה. השמחה לא נועדה להיות טרור. אז כמו שאנחנו, כמו שאתם, ניתן למילים ולכוונות להדהד דרכנו, מתוך חג הסוכות הזה, חג הארעי, שעשוי להפגיש אותנו עם הקצה הפראי של המסתורים. ועם מה שאפשרי לנו כבני אדם, חמלה ואומץ. ולחיות את המיתוסים הגדולים ביותר, כי אנחנו יכולים וכי צריכים את זה. כל האחרים כולם. אז הלוואי והתרגול והלימוד שלנו, המומנטום שצברנו ככה, יפעל לטובתנו אנו, לטובת ה-well-being והאושר והחופש שלנו, והחמלה והאומץ. ומאיתנו לעולם, אינשאללה ואמן, לאושרם, לטובתם של כל היצורים החיים, בכל מקום. תודה על הקשבה מיוחדת כל כך. אפשר לתת ללב להוביל אותנו, כיוון מה שמשמח אותנו, מה שמעורר את השמחה.